מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק 104 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט. היום שלום אילנית שרף, מנהלת מחלקת המחקר של פסגות. אלן.
אלן.
תודה רבה שהצטרפת אלינו, ואורי גרינפלד, הכלכלן והאסטרטג הראשי של בית ההשקעות פסגות. אלן.
אלן שי.
תנו לי להקריא לכם, לפני שנתחיל, נבין מזה לאן הפרק של היום הולך. נכון למועד אישור הדוח, אין כל ודאות באשר ליכולתם של סוחרים מסוימים להמשיך ולהפעיל את עסקיהם ולשלם את מלוא התחייבויותיהם על פי ההסכמים הקיימים. לפיכך החברה אינה יכולה להעריך בשלב זה את השפעת האירועים על תוצאות הכספיות לכל שנת 2020. זה מתוך הדוח של גזית גלוב לרבעון הראשון של 2020, משפט שהוא די מסמן את רוח התקופה, ועל זה אנחנו נדבר היום, על התחום הזה, על תחום הקמעונאות, לאן הוא הולך מכאן, האם באמת משהו השתנה בהרגלים של הצרכנים, אבל כדי להתחיל ולגעת בנושא הזה, אולי כדאי, אורי ואילנית, שנתחיל לדבר דווקא על הדרך של הממשלה, של האוצר, להוציא אותנו מהמצב הכל כך קשה של המשק והכמות העצומה של המובטלים, וזה תוכנית סיוע שהיא מעלה הרבה שאלות. בעצם אנחנו דיברנו על תוכנית ראשונה שהייתה תוכנית שנייה, ועכשיו מגיע הסיוע לעסקים כדי להחזיר את העובדים שלהם. אתמול פורסמה התוכנית, אילנית, זה לא שהחליטו בוקר אחד, טוב, תקשיבו, אתם מחזירים מחר, אתם לא יודעים, מעסיק של 4 אנשים, העסקתם 4 אנשים או 8,000 אנשים, אם תחזירו מחר, או אם החזרתם עד עכשיו, עובדים מחל"ת, תקבלו ישר כמה מענק שתרצו, או 7,500 או 3,500, זה ממש לא ככה. מה שהם החליטו זה להעניק מענקים מדורגים, זאת אומרת, עובד שחזר לפני חודש, לא יקבל את אותו מענק על מעסיק שהחזיר עובד מחל"ת בעוד חודש. נכון?
זה נכון. אני חושבת שהייתה פה איזושהי החלטה שאחר כך השתנתה תוך כדי הליכה, זאת אומרת, כן ציפו שכתוצאה מהמענק הזה, אולי הקמעונאים ביום שיפתחו את הקניונים, יחזירו את כל העובדים, וזה לא קרה, ואני מעריכה שהקמעונאים, לפחות אלו החזקים והגדולים, המשיכו ללחוץ על האוצר, על מנת לשפר את המעמד שלהם, וההחלטה שהתקבלה זה בעצם לתת מענק מוגדל לעובדים שיוחזרו החל מהראשון ביוני.
זה בסדר, בואי תני לי רגע להיות נציג העסקים הגדולים והעשירים וכולם. אני רוצה שחברה גדולה שמעסיקה 8,000 עובדים, יחזירו את כל העובדים, לא אכפת לי אם זה יהיה עכשיו כולם בבת אחת, או עוד חודשיים זה יקרה, לא אכפת לי, אני רוצה שכולם, שתהיה תעסוקה במשק, ואם מעסיק גדול, אני המדינה, בא ואומר לי, זה התנאים שלי, אולי כדאי ללכת לקראתו.
צריך למצוא תמיד את האיזון, אוקיי? ברור שעסקים בסופו של דבר ירצו לשפר תמיד את מעמדם, וגם אם זה בא על חשבון העובדים. והשאלה שהמדינה הייתה צריכה לשאול את עצמה, איפה נקודת האיזון? אז בהתחלה, כשהקניונים פתחו, ראו בעצם שיש איזושהי חזרה די מהירה לשגרה. מצד שני, התפרסמו נתונים חלקיים, כמובן, שהם היו פחות טובים, והחברות אמרו, אוקיי, רגע, אנחנו לא מחזירים את כל העובדים, ובוא נראה מה קורה. וכל אחד, אתה יודע, זו סמיכה קטנה שכל אחד ניסה למשוך לצד שלו. אני חושבת שהמדינה בסופו של דבר הייתה צריכה לבחון את הדברים בצורה שונה, ולראות מה גורם, מה הסיטואציה כזו יכולה לגרום גם למעסיקים שהם קטנים, וגם למעסיקים בעצם שהמשיכו להעסיק את העובדים שלהם גם בתקופה של הקורונה, ולא מקבלים מענקים, ולא נהנו מהחל"ת, ובעצם להסתכל על התמונה הכללית, ולא רק על מי שלחץ עליהם, כדי לא להשאיר בעצם פצועים ונפגעים בשולי הדרך, שאלו בעצם יהיו מי שכנראה יקבע בסופו של דבר, עד כמה המדינה הזאת תחזור מהר למצב נורמלי ולצמיחה כלכלית.
אורי, אתה בפרקים האחרונים אתה אמרת לא פעם ולא פעמיים, שהדרך לגרום לאנשים, למעסיקים, להחזיר את העובדים, זה כן לתת להם מענקים.
כן, הרעיון שדיברנו עליו בדומה לגרמניה, שהמדינה בעצם משתתפת בתשלום השכר, או ארצות הברית, שעשו תוכנית די דומה במובן הזה, שככל שתחזיר יותר עובדים, תקבל מענק יותר גדול. ואני חושב שזה בטח יותר נכון מלשלם דמי אבטלה. תראה, בעיניים של העובד, כביכול לא הרבה השתנה. זאת אומרת שמבחינה כספית כמובן, אם הוא לא מוחזר, אז הוא משקבל דמי אבטלה, לפחות עד שיגמר המבצע הזה של דמי אבטלה, ואולי אפילו יעריך אותו, ואם הוא כן מוחזר, אז הוא חוזר לקבל שכר, שטיפה יותר גבוה אפילו, אז יש פה איזשהו שיפור לא גדול, אבל שיפור בעיניים של העובד מבחינה כספית, אבל הוא חוזר לעבוד, שזה בהחלט שיפור גדול, זה גם, יש את העניין של הערך של הביטחון התעסוקתי. יש לך מקום עבודה, אתה חוזר לעבוד, אתה לא יושב בבית ומחכה לראות מה קורה, אתה מרגיש יותר בנוח גם להוציא הוצאות ארוכות טווח, בהנחה שתהיה לך משכורת. בעיניים של המעסיקים מדובר על פתרון מאוד טוב, כי אותם מעסיקים, אם הם משאירים את עובד בחל"ת, אז הם לא משלמים לו בכלל שכר. עכשיו הם מצד אחד משלמים לו שכר, מצד שני הם מקבלים איזשהו מענק, לא בטוח שהשכר הממוצע שמשולמים המעסיקים הוא שונה מאוד, נגיד, מהמענק, ככה שכי אפשר להגיד, המדינה מכסה את תשלום השכר לחודש הראשון, שזה מאוד נוח מבחינת העסקים, זה מעלה סימן של האחר, שהוא נכון, זאת אומרת, אם צריך לחפש את הבעיות, כי בסוף בשביל זה אנחנו פה, אז זה מעלה סימן של האחר, מה קורה אם ביולי-אוגוסט הביקוש לא חוזר לרמה שהיא מספיקה מבחינת המעסיק להחזיק את אותם עובדים. זאת אומרת, האם ביולי-אוגוסט המעסיקים צריכים לבוא ולהגיד, אוקיי, אין לנו כל כך הרבה קליינטים, אנחנו צריכים לפטר חלק מאותם עובדים שהחזרנו מחל"ת, ואז כאילו קיבלת מענק, בעצם למרות שבסופו של דבר העובדים חוזרים להיות מובטלים. אז זה סימן שאלה שיצרו להתמודד, כרגע ההנחה היא שככל שאנחנו מתקדמים, גם לאט לאט הפעילות הכלכלית חוזרת ומשתפרת. ובעיניים של המדינה, זה באמת לא משנה, אם אתה משלם את ה-7,500 שקל האלה כחל"ת, או כמענק, בטח שזה כרגע לפחות מענק חד פעמי, אם הוא לא יוארך, אז זה win-win situation, כי זה משאיר את העובדים בתוך שוק העבודה, שזה יתרון מאוד מאוד גדול, ועל זה דיברנו בתוכניות הקודמות. השאלה שעולה היא באמת למה ביוני, ואלה שבמאי, כשפותחים את המסעדות היום, המסעדות נפתחות, למה בעצם יהיה להם שבוע שהם יצטרכו בעצם על השבוע הזה לגייס כמה שפחות עובדים, כי הם מקבלים מענק יותר קטן. אז אני חושב שיש פה, אולי זה בגלל עניינים טכניים, מבחינת חישובי חל"ת וחישובי דמי אבטלה, אולי זה בגלל שאפשר היה לחסוך כמה גרושים ככה, אני לא יודע, לא ישבנו בתוך החדרים באוצר להבין למה הוחלט ככה, זה קצת צורם, אבל סך הכל, אני חושב שזה בטח יותר טוב מאיפה שהיינו קודם, שסתם משלמים דמי אבטלה לחל"ת, ולא נותנים שום תמריץ למעסיקים להחזיר את העובדים האלו מהר.
אני רוצה רגע להוסיף משהו לגבי זה, שהוא מאוד מאוד חשוב. קודם כל, למה נקבע הסכום שנקבע, כשאנחנו יודעים שמרבית העובדים בסופו של דבר הם עובדים שהם כנראה בשכר מינימום, ומדובר אז בסכום שהוא גבוה יותר מעלות המעביד, אני לא מדברת מעלות השכר לעובד, וזה דבר ראשון, כשאנחנו יודעים בנוסף, וזה הדבר השני, שחלק גדול מהמעסיקים בתחום הקמעונאות למשל, צמצמו את שעות העבודה שלהם בקניונים, וגם לא פותחים במוצאי שבת. זאת אומרת, שבסופו של דבר, על כל עובד שאתה מחזיר, אתה גם מקטין את עלות השכר שלו. גם אני לא בטוחה אם הם לא יכולים לפטר אותם מיידית, תוך מספר ימים, ולא רק אחרי חודש, חודשיים, שהם בוחנים בעצם מה קורה בעסקים שלהם.
זה סימן שאלה מאוד גדול.
נכון, ולמה דווקא נקבע הסכום של 7,500 שקלים? כשמרבית שוב פעם הנהנים זה המעסיקים הגדולים, שלהם לרוב, אוקיי, אני אומרת לרוב, אני מסייגת, יש גם יותר שומנים וקופות מזומנים, והם היו יכולים לתת כתף ויד למדינה, בתקופה המאוד קשה הזאת, שאני מזכירה אגב, שהכימונאים שבאו ובעצם דפקו על השולחנות של משרד האוצר, אמרו שהם עושים מלחמה לא עבורם, אלא עבור העסקים הקטנים והבינוניים, מה שאני לא בטוחה שקרה, אם אנחנו בוחנים את הדברים, בסופו של דבר, בשטח, כן, למעשה.
זו שאלה הגדולה, זו שאלה שהיא יותר אתית ומוסרית, כך בן אדם שהיה מובטל עכשיו לחודשיים, ונגיד, ויש לו חסכונות מאוד גדולים, והוא יכל להרשות לעצמו חודשיים לא לעבוד ולהמשיך לשמור על אותה רמת חיים, וראינו אפילו תופעות כמו אנשים שתרמו את הכסף, את הדמי, איך זה היה נקרא, ששילמו לכל ילד 500 שקל,
כן.
ראינו תופעות שאנשים לוקחים את הכסף הזה ומעבירים לאנשים שצריכים יותר וכן הלאה. ופה באמת מה שאילנית אומרת, אפשר להגיד, מבחינה אתית לפחות, אם יש חברה ענקית שיכולה, בוא, למכור כמה, 2% מהמניות כדי לשרוד את התקופה הזאת ולקבל תזרים מזומנים, למה לא? למה המדינה...
או לחילופין להשתמש בקופת המזומנים. הרבה פעמים לא היה צריך, אני אומרת לכם, ידיעה, יש חברות, שיושבות על, אנחנו לא נזכיר פה שמות כרגע, אנחנו לא עושים פה, אבל יש חברות שיושבות על קופות מזומנים מאוד מאוד גדולות, והם יכלו לחלוטין, שוב פעם, באמת לעשות את המאבק הזה, בשם העסקים הקטנים, אגב, חשוב גם להבין, הם היו עושים את המאבק הזה באמת בשם העסקים הקטנים והבינוניים, הם היו מקבלים את זה הרי בדלת האחורית, כי תזכרו שככל שרמת ההבטלה היא נמוכה יותר, וככל שהשכר גבוה יותר, כוח הצריכה עולה, וזה בסופו של דבר מתגלגל לאותם עסקים. אז זה משהו שמניע את עצמו, ואני כן חושבת שבתקופה כל כך קשה ונוראית, שנכפתה בעצם על כולנו, היה כן מקום באמת לתת יד, וכן לבוא עם איזשהם תוכניות שהיו עוזרות בצורה יותר רוחבית ויותר תומכת.
כן, בדיוק.
לא יהיו מוכלבות אף פעם.
כן. אז בואו נדבר רגע על השלב השני, אתם הזכרתם את זה פה לגבי הביקושים שיהיו יותר בחודשים אוגוסט וספטמבר. איך, האם, בוא נדבר רגע על השוק הזה, על השוק הכמעונאי, האם התקופה הזאת היא בהנחה, שוב, אני יוצא מנקודת הנחה שתחום הבריאות אני שם בצד, נניח והנתונים עכשיו מראים שבאמת התגברנו על זה, אין לי שום אינדיקציה שיהיה גל שני, וככה אני רוצה לצאת מנקודת המבט הזו. האם החברות האלה, החברות הקניונים הגדולות, גזית גלוב כמו שהקראתי קודם, אפילו אפשר ללמוד מג'ייסי פני בארצות הברית, האם התפיסה השתנתה פה? פעם היינו, כל החברות האלה היו במרדף לפתוח כמה שיותר סניפים ולהתרחב, והיום יכול להיות שהפוקוס צריך לחזור להיות כמה אני מוכר למטר. זאת אומרת שאם עכשיו, כמו שהזכרנו קודם, אני לא יכול לפתוח חנות בקניון בטירוף של קונים, אני צריך לתזמן יותר, אז אני אשמור רק על החנויות הבאמת, באמת, באמת רווחיות. משהו פה כן השתנה, ויכול להיות שאני לא אצטרך כל כך הרבה עובדים.
זה מאוד תלוי במידה של שמירה ועקיפה של מגבלות הריחוק החברתי. אם אתה לוקח בחשבון שאתה הולך שאנשים ישמרו על המגבלות, או שיעקפו אותם, מה שיגרום לאנשים לשמור, אז ברור לך שאתה תצטרך לשנות, כי תחשוב על, לא יודע, בית קפה, חנות בגדים, שהייתה רגילה שנכנסים אליה ביום X אנשים, ועכשיו ייכנסו הרבה פחות, רק, אפילו רק עם הסיבה הפשוטה שמותר להכנסים בחנות, ארבעה אנשים. אני שם בצד את הביקוש. נגיד הביקוש הוא אותו דבר, אנשים רוצים לקנות. אבל אם מותר לך להכניס בכל רגע נתון רק ארבעה אנשים לחנות, בסוף היום אתה מוכר פחות ממה שיכולת למכור קודם.
רגע, אני אעצור אותך, אבל אולי אתה מוכר יותר באינטרנט באותו זמן?
אז זה כבר שאלה אחרת. אנחנו, האם נראה מעבר מי באמת המחירות בקניונים, בחנויות רחוב, לאינטרנט, ולא כולם יש להם כמובן את התשתיות, ופה יש יתרון למי שיהיו לו את התשתיות האלו. אבל השאלה אם בכלל המגבלות האלה יעקפו. כשמדברים היום על מה שנקרא כלכלת ה-90%, שזה הקונצנזוס, שכל העולם התחיל להתאושש, אנחנו יוצאים כאילו הרב יותר מאחורינו מבחינת המשבר קורונה הזה, אבל ההתאוששות הזאת תהיה איטית והדרגתית, כי אנחנו צריכים להתרגל לזה שרמת פעילות כלכלית היא 90% ממה שהיינו רגילים קודם, בגלל המגבלות החברתיות. עוד דרך קלה להבין את זה, קח מטוס, חברת תעופה, אתה רגילה לדחוף 400 אנשים כמו סרדין למטוס, עכשיו יבואו ויגידו לה, בכל שלישייה של מושבים, אחד חייב להיות ריק. אז בהגדרה, חברה מרוויחה פחות כסף. היא אפילו כנראה תעלה מחירים קצת, אבל היא לא יכולה להעלות את המחירים בצורה כזו שזה יפצה על הכל. אז יש פה פגיעה ברווח, פגיעה ברווח זה אומר פגיעה בצמיחה, זה אומר אבטלה גבוהה יותר וכן הלאה. אם המגבלות לא נעקפות, ואנחנו נראה תוך זמן קצר חנויות עמוסות אדם, וכולם מסתובבים ולא שומרים לא מרחק ולא מגבלות אחרות, אז הכל חוזר להיות כמו שהיה.
אילנית, מה קורה, מה קורה בקניונים? הרי אנחנו כבר כמה, שבועיים עם קניונים פתוחים, או כמה ימים?
פחות או יותר, שבועיים וחצי, 20 יום בערך, פחות או יותר, בעצם לא פחות או יותר, 20 יום, כי התפתחו אותם בשביעי במאי, ואנחנו היום, אם אני לא טועה, ב-27 במאי. אני אגיד ככה, תראו, יש, קודם כל זו שאלה מורכבת, אבל אם מסתכלים רק על הצרכן הישראלי, או על הציבור הישראלי, אז אני חושבת שאפשר לענות על השאלה הזאת בצורה טיפה יותר פשטנית. קודם כל, האופי של האזרח הישראלי, והאכיפה שאורי דיבר עליה. אז אם מסתכלים על האופי של האזרח הישראלי, אז אנחנו יודעים שיש התרופפות משמעתית, ואנחנו פחות ממושמעים מהגרמנים, למשל. ואפשר לראות את זה כמובן גם בחופים וגם ברחוב וגם בקניונים. זה לא שאנשים פה מסתובבים כל היום עם מסכות ושומרים על ריחוק באמת של 2 מטרים, זה לא קורה. וגם מבחינת העסקים, היכולת לאכוף את המגבלות האלו לדעתי היא מאוד 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 נמוכה. ולכן גם עסקים יבואו ויאמרו, אוקיי, בסדר, וגם אמרו את זה אגב בתקופת הקורונה, אז אנחנו נסתכן בלחטוף כנס, אבל אנחנו לא יכולים לעמוד במצב של תורים מטורפים מחוץ לחנויות ובקופות, אז נכון, בפרספקטיבה של זמן, בשבוע, שבועיים הראשונים, מנסים כן לשמור על זה, אבל אתה רואה גם בחנויות, גם בחנויות רחוב וגם בקניונים, ובכלל אתה רואה גם איך הציבור מתנהג, ויש פה התרופפות משמעתית, ואנשים מהר מאוד שוכחים, ומהר מאוד גם חוזרים להרגלים הישנים שלהם. ולכן הנושא של ריחוק חברתי ושמירה על המגבלות האלה, יכול להיות שאפשר יהיה לאכוף אותם בחברות התעופה, כי זה משהו שאפשר למדוד אותו טוב יותר, אבל פחות ופחות כמובן בחנויות. אפשר גם להסתכל על הנתונים שפרסמו מהשבוע וחצי הראשונים של הקניות בקניונים, ולראות את העלייה הדרמטית שנרשמה. לא היו יכולים לרשום כאלו היקפים של מכירות, אם היו שומרים באמת על הכללים.
אוקיי, אז העלייה הדרמטית שהייתה בהתחלה, אבל עכשיו מה, הגרף ממשיך לעלות, או מה, מה קורה? מה יהיה? בואי אני אשאל אותך ככה, מה יהיה?
מה יהיה? הלוואי והייתי יודעת, אתה יודע, אם הייתי יודעת בוודאות, אז כנראה שהייתי מוצאת את עצמי במקום אחר, אבל אני מעריכה ככה. קודם כל נתחיל מזה שנכון היה בשבוע וחצי הראשונים, באמת הייתה עלייה מאוד מאוד חדה בהיקף המחירות, וראו את זה בעיקר בתחומים של הלבשה, ומוצרי צריכה, מוצרי חשמל ומוצרים אלקטרונים, וזה נרגע, וזה נרגע כי יש היגיון, כי הפסיכולוגיה הכתיבה משהו אחד בשבוע וחצי הראשונים, שבעצם הייתה תחושה של פיצוי ורצון לפצות את עצמנו על כל התקופה הארוכה שהיינו בבית. אז זה בא לידי ביטוי בחופי הים, וזה בא לידי ביטוי בזה שהישראלים יצאו והתחילו לטייל, וזה גם בא לידי ביטוי בפדיונות של הקניונים. אבל יש פה שאלה גדולה לגבי ההמשך, והיא נובעת א', כמו שאמרנו כבר כאן, מאחוזי האבטלה שיהיו. השאלה הגדולה נובעת בעצם מהשכר הפנוי שיהיה בעצם לצרכן, על מנת להמשיך ולצרוך במימדים שהוא צרך בעבר. אני בכלל לא מדברת כרגע על הרגלי צריכה, אני מתמקדת רגע בהיבטים הכלכליים. שאלה נוספת כמובן, והיא מאוד מאוד רלוונטית לישראלים, זה האם הישראלים יוכלו לחזור ולטוס בחודשי יולי-אוגוסט? אנחנו יודעים טוב מאוד מה קרה בשנים האחרונות בבן גוריון. אנחנו יודעים שהעלייה במספר היוצאים הייתה דו ספרתית מאוד גבוהה בשנים האחרונות, והישראלים רק הגדילו וצרכו יותר תיירות, וזה בא לידי ביטוי גם בצריכה שלהם מחוץ לישראל. אנחנו גם יודעים שהתיירים הנכנסים לישראל הביאו לפה בעצם עלייה בצריכה כתוצאה מתיירות נכנסת. אז בסך הכל יש הרבה מאוד סימני שאלה. אם מדברים על יולי-אוגוסט, אני מעריכה, אוקיי? שאנחנו לא נחזור כמובן לרמות שאנחנו ראינו ביולי-אוגוסט 2019, יהיה הרבה פחות טסים כתוצאה מניסיון לאכוף בעצם את הנושא הזה של ריחוק חברתי, ופחות טיסות יהיו ופחות אנשים על כל טיסה. ולכן אני מניחה שזה יגביר את הצריכה של הצרכן המקומי, תחת הנחת עבודה, שבעצם באמת חלק גדול מהעובדים יחזרו, וכוח הצריכה יחזור להיות כמו שהוא היה, או לפחות קרוב לזה. ואז בעצם אנחנו נקבל צרכן שמנסה לפצות את עצמו פה בארץ, בגבולות המדינה, ולא מבזבז את כספו מעבר לים.
את חושבת עוד פעם, בהנחה והבריאות מאחורינו, משהו השתנה באמת, אני חושב על עצמי ואני לא יודע, יכול להיות שהשתנו לי הרגלי הצריכה, יכול להיות שאני כבר, אני לא בטוח, יכול להיות ששום דבר לא ישתנה, וכמו שאורי אומר, כלכלת ה-90% תישאר, אבל לא ישתנה באמת כלום.
בשוליים כן, בשוליים השתנה.
מה הכוונה?
אני אסביר. אם אנחנו בוחנים את הצריכה בהיבט של עלייה בצריכה הדיגיטלית, מה שכולם אוהבים לקרוא e-commerce, אוקיי? אז צריך לקחת בחשבון מספר דברים. זה נכון שהקורונה בעצם גרמה להרבה יותר אנשים לצרוך דיגיטציה, יותר זום, יותר עבודה מרחוק, גם יותר רכישות באמצעות האינטרנט, רכישות פיזיות, ואפילו רכישות של שירותים. אבל, ופה יש אבל מאוד מאוד גדול, קודם כל מדובר בתקופה מאוד מאוד קצרה, וחינוך צרכני זה משהו שקשה לעשות אותו בתקופה מאוד מאוד קצרה. דבר שני, צריך לזכור שהרבה מאוד warehouse-ים, מחסנים, שחברות גדולות בעולם נסגרו כחשש מהדבקה בתוך המחסנים האלו, ולא עשו דיליברי לארץ, והמשלוחים לקח להם הרבה הרבה יותר זמן. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו כן יותר אנשים כן בעצם נכנסו וביצעו רכישות, אגב, בעיקר של מזון, באמצעות האינטרנט, אבל מצד שני היו הרבה גורמים אחרים שהורידו את הצריכה האינטרנטית כתוצאה מזה שהמשלוחים לקחו הרבה יותר זמן, וכתוצאה מזה שאנשים, אגב, לא היו במצב רוח של רכישות בתקופה הזו. אז יש פה השפעות מקזזות, אז זה כן יכול לתת איזושהי דחיפה לאי-קומרס, אבל אני ממש רחוקה מלחשוב כמו אנשים אחרים שזה הולך לפגוע בצורה מאוד מאוד משמעותית בקניונים. אנחנו כן נראה באמת תהליך ארוך מאוד של לקיחת נתח שוק, כמו שראינו בעשור האחרון של האי-קומרס מהקניונים, אבל שוב פעם.
אבל זה גם קרה בלי קשר לקורונה.
נכון, בדיוק. אז הדחיפה של הקורונה, כמו שאמרתי בהתחלה, היא שולית.
אוקיי. Okay. 100%. טוב, אנחנו לחלק השני של הפודקאסט, הדבר המוטרף שקרה השבוע ולא שמתם לב לב, אני רוצה להתחיל. ברשותכם. ג'ק דורסי, מייסד טוויטר, וגם יש לו את חברת סקוויר, שזה חברה לתשלומים באונליין. הוא החליט, וזה מאוד מתקשר גם למה שדיברנו כל הפרק הזה, הוא החליט לתרום $10 מיליון. יש פרויקט שנקרא Project 100. הרעיון של זה, זה פשוט לחלק כסף, $1,000 למשפחות, ובעזרת $10 מיליון שלו, שאגב, זה תרומה שנייה שלו, הוא לפני, ממש בתחילת הקורונה, תרם במניות סקוויר $1 מיליארד לקרן עם סטיב בלמר וכל מיני גדולים כאלה. זה יותר היה סיוע לקהילות, פה ממש קרן מסוימת שתורמת $1,000, תיתן $1,000 בקש לכל משפחה, וזה משהו שמתחבר לי, דיברנו בהתחלה פה על המעסיקים הגדולים ועל כל החברות, יש, האנשים שעומדים בראש החברות האלה, יש להם את זה, תעשו מעשה פילנטרופי אחד, לא משנה מה, כזה, לא אומר לך $10 מיליון, אבל יש להם את הסכום, תעשו את זה, תתרמו את זה, אני מבטיח שאחרי זה כל תוכנית של אוצר שתבוא, תסתכלו על זה בעין קצת אחרת. הפילנטרופיה פה בארץ, במיוחד אצל העשירים ביותר, היא פשוט לא קיימת.
אני חשבתי שאני אהיה זה שמדכא היום.
אה.
אז, אוקיי. אתה זוכר שטראמפ, בתחילת הסיפור של הקורונה, כשהוא ניסה להגיד שזה רק שפעת, ובעצם הכל בסדר, הוא גם אמר ש... לא צריך לעשות סגר, כי בסוף יותר אנשים ימותו מדיכאון והתאבדות מאשר מקורונה.
בהחלט.
אחד המשפטים הגדולים שלו.
המותים.
מסתבר שהוא צודק. יש נתונים שיוצאים. קודם כל, מספר המרשמים לתרופות פסיכיאטריות שנרשמו בארצות הברית במרץ-אפריל ביחס לינואר-פברואר גדל ב... 86%.
וואו.
כמעט הכפיל את עצמו, אנשים יושבים בבית ונאלצים לקחת יותר תרופות, ואולי הדבר היותר עצוב זה שבקליפורניה, שאנחנו יודעים שקליפורניה מדינה שמאוד סובלת מהקורונה, ואחד מבתי החולים הגדולים, בית חולים ג'ון מויר, מדווח שבעצם בארבעה שבועות האחרונים יותר אנשים מתו בבית החולים כתוצאה מהתאבדויות מאשר מקורונה. וזה נתון, זה כאילו ממש בול מה שטראמפ אמר, שזה מאוד מאוד מטריד, ואני חושב שאנחנו רואים את ישראל כדוגמה, ואנחנו כולנו מקווים שבאמת, כמו שאמרת, הסיפור הבריאותי מאחורינו, כנראה התגובה הראשונית, שבכל העולם, לא אומר את זה כהאשמה, כנראה ברגע הוא זה היה הדבר הנכון, אנחנו לא יודעים ממה אנחנו מתמודדים, בואו נלך לתרחיש הגרוע ביותר, לאט לאט מבינים שהריחוק החברתי במסכות, ובאמת שמירה על כללים בסיסיים והגיוניים, היא מספיקה, והרבה יותר מפשוט לסגור אנשים בבית לתקופה כל כך ארוכה, זה בסוף פוגע גם כלכלית, אבל כנראה גם בריאותית.
תשמע, יש אוכלוסייה שלמה, וטיפה סוטים, מגיל 85 ומעלה, בתי אבות, אף אחד לא מדבר על זה. עדיין אין הוראה לפתוח את בתי האבות, אסור ללכת לבקר, אסור להוציא. תחשוב.
גם.
מזל שהם לא יודעים להשתמש באינטרנט.
כן.
אני רוצה רק להוסיף, אם אפשר, משהו קצת בנימה אישית, לנושא של המתאבדים, וזה האלימות במשפחה נגד נשים, שהולכת וגואה וגדלה כמובן בתקופת הקורונה. אחד הדברים שאותי הדהימו דווקא לטובה, זה מספר החברות והסטארט-אפים שהציעו כל מיני פלטפורמות, כדי לאפשר בעצם איתות בזמן מצוקה, בכל מיני דרכים. אני לא יודעת אם בסופו של דבר יהיה מדובר באיזושהי פעילות פילנטרופית, אבל בתור התחלה זה כן. זאת אומרת, ההבנה שיש ציבור של עסקים שכן מוכן להתגייס ולשתף פעולה לטובת הדבר הזה, הוא מדהים, כדי לנסות ולדקות את התופעה ולהוקיע אותה.
בהחלט, כן ירבו.
חג שמח.
חג שמח.
חג שמח.